הכל כבר היה מוכן להפסד רביעי ברציפות ומשבר חסר תקדים בשנים האחרונות עבור הפועל באר שבע. תגידו שזאת החזרה של חתואל, שהצדק נעשה עם ניב פליטר, או שזה אולי בכלל המשחק הכי טוב של רובי לבקוביץ' עבור הפועל באר שבע. ואני אגיד שזה בגלל משהו שכמעט אף אחד לא שם לב אליו. אמיר גנח, הוא, כן הוא, זה שהציל את באר שבע ואת אלניב ברדה. ספורטקאסט 7 פרק מספר 319, יניב מתחילים. יניב, שותפי מעיתון 7, מה שלומך?
וואלה, יותר טוב מאמיר גנח. תגיד, מה, הוא לא שיחק במשחקים הקודמים?
אני חושב שמשחק אחד הוא לא שיחק, המשחק נגד נתניה. הרי אמרנו שנגד חיפה הוא פתח, נגד סכנין הוא שותף, ונגד נתניה הוא כבר נעלם.
אתה מדבר רק על המשחקים שחזרנו, כי לפני זה היינו מצוינים.
אז אני לא מבין את השאלה שלך.
כי זה שהביא את אליניב למצב הזה, גנח לא חלק מזה, אבל הוא זה שהציל אותו.
אני לא בטוח, לא. גנח שיחק, אי אפשר להגיד שהוא לא קיבל צ'אנס עם העונה. אי אפשר להגיד כזה דבר. עדי גולד, מה שלומך שם בתל אביב?
אני עדיין מתאושש מהמשחק המשונה הזה בפתח תקווה, יש לזה כמה דברים להגיד עליו. אני מקווה שאליניב ברדה לא יסחף מהתוצאה, כמו שגנץ לא נסחף מהסקרים, אתה יודע.
כן. טוב, בשביל זה אנחנו פה. אייל חטב, מה שלומך?
שלום לכל הבאר שבעים ואנשי הנגב, שלום, אנחנו עדיין במלחמה מזכיר לכם, וגם היום אני לא מתכוון לקחת חלק בדיון, אני רק קראתי איפשהו ככה, הובא לידיעתי, שקריאת יש נשמעה מסג'איה אחרי גול של חתואל. קראתם את זה, את הפרסום הזה, שמישהו כתב שהיה שקט, פתאום...
אלמוג בוקר, אמר
שקצין בוקר. אלמוג בוקר, נכון, כן, זה ציוץ של אלמוג בוקר, כן. אז כל הכבוד לחיילי צהל ששמחים בגולים של חתואל, אני גאה בהם, תמשיכו לנצח.
להגיד לך שאני מאמין לכל הסיפורים האלה, אני קצת יותר סקפטי, אבל...
אלמוג בוקר כתב אמין בעיניי.
בסדר, סבבה. הוא כתב אמין גם בעיניי. טוב, אז הפועל באר שבע סוף סוף באמת ניצחה, כמה טוב שיש מכבי פתח תקווה, אני זוכר לפחות שני משברים מאוד גדולים, שהיציאה מהם התחילה מניצחון למכבי פתח תקווה, האחרון שבהם היה עזיבה של רוני לוי, ממש לפני שהייתה תחושה שמכבי פתח תקווה ידיחו אותנו מהגביע, אז רוני לוי עזב, ניצחנו את מכבי פתח תקווה עם אלניב ברדה, אז מאמן זמני, זה הסתיים בשחייה בגביע, והיה את, אם אתם זוכרים, את תחילת דרכו של ברק בחר בהפועל באר שבע, היה איזה משבר, ואז מכבי פתח תקווה הגיע לטרנר, ניצחון ראשון, שם אפשר להגיד גם משחק ראשון שטוני וואקמה הגיע להפועל באר שבע, והעונה הזאת הסתמה באליפות, אפילו שלוש אליפויות. אז לכו תדעו, האם גם זה, הניצחון הזה הוא שחר של יום חדש? אז... זה יותר הפועל באר שבע במשחק הזה, או יותר מכבי פתח תקווה לטעמכם?
אני חושב שאתה מתחיל מהמקום הלא נכון. כשאליניב מפסיד אתם מנהלים חצי פרק על אליניב ברדה צריך להמשיך או לא.
אתה לא קשור, אתה כאילו מהאום. אתה מהצלב האדום אפילו, שבכלל לא נוקטים שום...
לא, נקדתי עמדה, אמרתי שזה לא, שזה פופוליסטי לפטר את אליניב או לא לפטר את אליניב, אמרתי את זה בפרק הקודם.
אוקיי, אנחנו פופוליסטים.
נכון. אני לא הבנתי למה אנחנו פופוליסטים, אבל בסדר, אוקיי.
נתתי איזו בדיחה ארוכה בשבוע שעבר, שהסברתי שכשמפסידים רק אליניב השם, כשמנצחים פתאום השבוע, זה גנח שהזכרת אותו, זה מכבי פתח תקווה חלשה, זה כולם חוץ מאליניב ששינה הרכב.
אבל חכה, עוד לא התחלנו לדבר.
שני הרגע סול, לא, פשוט כי כאילו זה יניב אמר שצריך לעשות ככה, אז כאילו לוקח את זה. אבל סול, רק שתהיה בעניינים, להיות פה פופוליסט זה לתמוך בעליינים, אוקיי?
לא.
רק, כן.
אז כנראה שאתה לא נכנס לרשתות
החברתיות. אני לא ברשתות חברתיות, אני בפודקאסט של עיתונאים, ותראה לי איזה עיתונאי שאמר שאליניב ברדה צריך להתפטר.
שניכם, שבוע שעבר.
תראה לי מחוץ לפה.
סבבה, אז גם פה
אני לא בטוח שאמרתי שהוא צריך להתפטר, אני זוכר שהעליתי את הסוגיה. לא אמרתי שזה בטוח מה שאני חושב שצריך לעשות. טוב, בקיצור סול, אתה אומר, אלניב ברדה סוף סוף יצא קצת מהשטנץ הזה של שלושה גרזנים.
כן, אבל אני לא אקח את אני לא אקח את הקרדיט לעצמי, אני אומר עוד לפני זה שלא צריך כשהוא מפסיד להפיל הכל עליו, וכשהוא מנצח זה כולם חוץ ממנו. זה הכל, אנשים הכתירו את חתואל, אתה דיברת על גנח, כולם מדברים על זה שהיריבה חלשה, אבל אף אחד לא מדבר על החילופים שהוא עשה, על הניהול משחק הנכון.
אני חושב שזה הכל, אתה יודע, ביד הגורל. במקרה הזה זה היד של ליבקוביץ'. שנייה, לפני שאני אגיד את זה.
ליבקוביץ'.
ליבקוביץ'. אני חושב שהפועל באר שבע הייתה במשחק הכי טוב מאז החזרה שלה מהפגרה. עוד כשירדנו למחצית בפיגור של 1-0, וואלה, ראיתי סוף סוף הפועל באר שבע אחרת. עובדתית, בסוף בסוף בסוף, רובי ליבקוביץ', כמו שנכון להגיד את שמו, הביא להפועל באר שבע במו ידיו את את הניצחון הזה, ובנוסף לזה שגם הפועל באר שבע הייתה שם כדי לקחת, בוא נגיד שהטעות הראשונה, השער של פליטר, זה באמת כאילו 100% של השוער, אבל אחרי זה הוא התפרק לגמרי, ובכל זאת היה צריך את חתואל כדי שיכניס, ואת תורג'מן ואת מלך השערים מיגל ויטור. לכן, לשאלה שלי, אם זה יותר פתח תקווה או יותר באר שבע, התשובה הרשמית שלי היא גם וגם.
תתפלא, אבל אני חושב שזה יותר פתח תקווה.
אז למה אתה רוצה לפרגן לברדה?
כי קודם כל, אתה יודע, ברדה של שבוע שעבר שהיה עולה עם, עם שלושה גרזנים וממשיך איתם, לא בטוח שהיה גם מגיע למצבים האלה מול פתח תקווה. גם נתניה לא הייתה בשיאה, וגם במשחקים לפני זה הוא היה יכול להתנהל אחרת. אני מפרגן לברדה, אבל בסופו של דבר, לא הייתה פה, לא צריך להתלהב מהניצחון הזה, כי לא היה פה איזה כדורגל גדול, וגם לא הייתה פה, שיחקת מול ההגנה הכי גרועה בליגה, בסופו של דבר, ולא רק בגלל
ארבעה שערים. אולי גם זה חלק מהשיקולים של אליניב, שהוא ידע את זה.
נכון, מצד שני, אתה יודע, מול ההגנה הכי גרועה בליגה, מול בני רנה, לפני שידענו שהיא בני רנה, הוא לא עשה אימורים ועלה עם פליטר, ומול סכנין ונתניה הוא גם לא עשה את הדברים האלה, כנראה שהוא הבין שצריך לשנות. ועדיין, גם עד הדקה ה-70 ומשהו, נדמה לי, עדיין לא היית במשחק שנראה משחק של קבוצה ששואפת להיות בצמרת.
אני לא בטוח אם זה עדיין משחק של קבוצה ששואפת להיות בצמרת, אבל עדי, מה אתה חושב?
אני חושב שהיו פה כמה עניינים, קודם כל יותר מזל משכל הזה, דבר שני, אני כן חושב שהחילופים של אליאני הייתה להם משמעות. אבל זה בסופו של דבר הציג הפועל באר שבע די עלובה. הייתה פה איזושהי נזילת גול, אם אני קורא לזה. מין איזושהי תקלה באינסטלציה של מכבי פתח תקווה, שהובילה לגולים של באר שבע. יותר מזה שהגולים של באר שבע נבעו מאיזשהו כדורגל נכון יותר. אז כן, ברדה פתח במערך יותר התקפי הפעם, אבל בסופו של דבר כשאתה מסתכל כמכלול על המשחק של באר שבע, זה מציג הפועל באר שבע למטה מבינוני, למטה מבינוני, מכבי פתח תקווה קבוצה נוראית והפועל באר שבע קצת פחות נוראית, ובגלל זה דיברתי בתחילת הפוד על זה שאני מקווה שאליניב לא יתבלבל כתוצאה מהמשחק הזה, כתוצאה מהתוצאה של המשחק הזה, כי באמת שאנחנו משחקים נגד קבוצות שכן, ואני יודע שאני אוהב את זה, אבל זה באמת ברמה של עירוני אופקים. באמת,
אבל עדי, בפרק הקודם אמרתי לך פרופורציות, כן. כשאמרת באר שבע מועמדת המובילה לרדת ליגה.
אמרתי שבאר שבע מועמדת לירידת ליגה, והסברתי גם למה, ואני עדיין חושב כך, נכון לכרגע.
ואני
לכרגע, הפועל באר שבע מבחינתי מועמדת לירידת ליגה, כן.
אז אני עדיין חושב שיש לפחות 4 קבוצות ברמה של מכבי פתח תקווה, שלא משנה מה תעשה, אתה לא יכול לרדת ליגה, את הנקודות האלה אתה תעשו.
אבל אתה מבין שלאור מה שאנחנו דיברנו על הפועל באר שבע, טרום העונה הזו, וכל הציפיות שהיו, הציפיות של כולם, אגב, גם של הצוות עצמו, טרום העונה, שבעצם באר שבע תהיה מועמדת מובילה לאליפות, ופה אתה אומר לי, לא, 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 בטוח שאנחנו לא נרד, זה עדיין מראה כמה המצב שלנו עלו ונורא, לא?
אני עונה לך. אני... זה לא, כעסק... אני לא העליתי אופציה של ירידה, אני פשוט, זה מדהים אותי, כאילו, אני חושב שבאר שבע בטוח פלייאוף עליון, לא רואה okay. שום סיכוי שזה יקרה.
שזה גם אגב שינוי משמעותי מה שחשבת, כי כן חשבת שבאר שבע תהיה מעומדת לאליפות, אבל בסדר. אני חושב ש... אני דווקא כן עם יניב בקטע הזה שוואלה, יש קבוצות באמת הרבה פחות טובות, שגם אם הפועל באר שבע תעשה הכל כדי לרדת, כנראה שיהיו כאלה אחרות שירדו. ועם כל הזלזול במכבי פתח תקווה, עירוני אופקים, הם עדיין מעל הפועל באר שבע, בטבלה.
הם ניצחו את מכבי חיפה עונה.
נכון, מסכים?
אתה מסכים שהם ניצחו את חיפה, ומסכים שהם מעלינו בטבלה.
אתה מסתכל על המשחק שלהם נגד באר שבע, ואתה אומר שתי קבוצות שלא באמת שייכות לענף.
עדי, אבל אתה לא חושב באמת שכאילו זה משחק קצת יותר טוב מהקודמים שראינו של הפועל באר שבע? בטח
נגד נתניה. על דרך האלימינציה כן, על דרך האלימינציה כן, אבל לא יותר מזה.
נכון,
אפשר להגיד דבר, זה משחק לא טוב, זה משחק שבלוני, זה משחק שרק מוכיח שלבאר שבע אין כמעט שחקנים מובילים העונה, אתה יכול להסתכל על ויתור עדיין ככזה,
מלך השערים,
אולי עונה להגדרה של שחקן מוביל, אבל אתה מסתכל נגיד על מישהו כמו רועי גורדנה, שמאוד הפתיע אותנו בעונה שעברה, והוכיח יציבות, והוכיח שהוא מהשחקנים המקומיים היותר טובים בליגה, ושמגיע לכל משחק, הוא לא בעונה הזו עדיין, הוא לא שם בכלל. אז כשאתה מסתכל על הרמה של כלל השחקנים, למעט ויתור פוקו, וכנראה גם אליאסי, שבינתיים בסדר גמור בשער, אז אתה אומר, איזה מין קבוצה הזאת? מה יש לך? על מה אנחנו מדברים? על מי אנחנו מדברים?
אבל אם כן אפשר לקחת משהו באמת טוב מהמשחק הזה, לקבל דקה ראשונה אולי שער, דקה שנייה, איזה דקה זה היה?
דקה וחצי, כן, דקה 37.
ולא היה שם שבירה, אוקיי?
אחד הדברים הכי טובים שהיו יכולים לקרות להפועל באר שבע, זה שער בדקה כזאת מוקדמת, נגדה.
מצד שני, זה גם הכי שובר. אתה יודע, שאתה כל השבוע נערך ונערך ונערך, ואז...
לא, זה שובר מול קבוצות כמו מכבי תל אביב, מול קבוצות כמו מכבי פתח תקווה, זה לא אמור לשבור אותך, כי קבוצה כזאת תלך אחורה בכל מקרה. אגב, משהו שלא ציינת, אני לא יודע אם ראית בטלוויזיה, אבל היה פאול על פליטר.
פאול ברור.
בוא נגיד שיש, אני מודה שיש שופטים שהיו שורקים.
לא, הייתה עבירה כאילו עם היד, זה לא משנה... יכולים להגיד מגע רך או לא, אבל בשביל התחתונה הוא דחף אותו עם היד. לא
האלה, יש את המאבקים האלה כתף על כתף, מה שנקרא משחק לגיטימי, כל הקלישאות האלה משחק גברי, אבל פה זה בכלל לא היה כתף על כתף, הוא שלח יד במטרה להפיל את השחקן, במטרה לדחוף אותו.
אבל אפשר להגיד שאם התוצאה הייתה אחרת, זה לא היה משנה לליב, כאילו מבחינת ניב פליטר, זה היה, זאת דרך הכי מחורבנת להתחיל את הספתח שלך בליגת העל, אבל בסופו של דבר הוא יצא מההופעה הזאת בסדר גמור, וניצל מקבלת הטייטל לא מתאים להפועל באר שבע, ונשים בסוגריים, כי אני מכיר את אוהדי הפועל באר שבע, אז לפחות לעת עתה הוא ניצל מהטייטל הזה, וואלה,
לא,
הופעת
לא
בכורה...
לא רק שלא מתאים, הוא נתן הופעה טובה.
הופעה סולידית, לא הייתי מצפה להרבה יותר משחקן הזאת הופעה בכורה שלו, שחקן צעיר שאף אחד בהפועל באר שבע לא בנה על זה שהוא יקבל דקות משחק, אפילו כשלא היה אף מגן טבעי, אף אחד לא חשב לתת לו לשחק, ווואלה, יכול להיות שאתה יודע, מזה תצמח קריירה נפלאה, הלוואי, ואולי זה עוד, אתה יודע, ניצול הזדמנות כזאת, תשמע, גם אליאסי, אף אחד לא חשב שהוא יהיה בסדר, והנה, אז באמת, אבל רק זאת הייתה הקיצה לאוהדים, בואו לפני ששופטים אותו לקף זכות ולקף חובה, בואו ניתן לו צ'אנסים אמיתיים.
לפחות בחודש, בחצי חודש הקרוב, עד שדדי יחזור.
כן. בסופו של דבר, אמרנו שהרכב של ברדה היה טוב, ובאר שבע נראתה טוב, אבל השערים הגיעו רק אחרי החילופים, אבל אני לא חושב שהחילופים עשו איזה שינוי קיצוני, ועובדה שהמחליף היחיד שהיה מעורב בכיבוש השערים הוא אמיר גנח, שלדעתי זה גם השער הכי חשוב, כאילו שמהר לעשות את השתיים אחת.
מה זאת אומרת החילופים לא עשו שינוי קיצוני כש... אתה מדבר על גנח שאחראי בעצם לשינוי הזה.
יפה, לא, אבל כאילו, זה לא, נכון, אבל זה לא ששלושת החילופים. אני בא ל...
בוא נאמר כזה דבר,
חילוף אחד.
אמרן עדיין נשאר תעלומה גם אחרי המשחק הזה.
וגם לא תראה אותו נגד מכבי בתל אביב כי הוא מתחתן.
וישאר תעלומה גם בתערות שלהם, או מן הסתם לא יהיה, אז הוא אולי ישחק נגד הפועל חיפה. זה סיפור נורא משונה, הסיפור עם אמרן, אבל בוא נשים את זה בצד בינתיים. שי אליאס לא באמת הפגין איזשהו משהו בדקות ששיחק, וגנח באמת היה היחיד שאפקטיבי, אבל אתה יודע,
וגנח בדרך כלל הוא שם אותו בצד
לא
השני,
לא מקבל איזשהו ערך מוסף כפרטי משחקנים, יש איזשהו משהו ברמת הרוח שהם מכניסים, אז אפשר אולי להתייחס לזה. וכאן
אני גם לא חושב כמעט, כי הרוח של המחליפים
אני רוצה להביא דעה אחרת מה שהבאתי קודם. אני באיזשהו מקום נזכרתי לא במשחקי עבר מול מכבי פתח תקווה, אלא במשחק בדרבי מול ביתר באר שבע, 3-1, אחרי שביתר באר שבע הובילו 1-0,
עם תדסה, לא? כל באר
שבע הייתה במצב לא טוב בטבלה, וברצף של הפסדים, ולוף הקדו שנראה כמי שלא מסיים את העונה, הוא אפילו את המחזור הבא, ואז...
תדסה ואופיר חיים.
בונפלד, נכון?
ותדסה גם היה מעורב שם, לפחות בשער אחד, אני די בטוח.
anyway, זה היה משחק כזה שמפה לשם נהיה כזה 3-1 מוזר, ומשם פתאום באר שבע חזרה לנצח, והפכה להיות הפועל באר שבע
התחבר לה.
עלתה לליגה הראשונה שוב. לפעמים אפשר באמת ליהנות ממשחקים משונים, עם גולים משונים, עם שוער שנותן 70 דקות מעולות, ואז פתאום... מקבל מין, לא יודע מה, תופעה משונה כזו, ומקבל את הגולים המוזרים שקיבל, ווואלה, אולי מפה כן יקרה משהו, אם כי אנחנו מול מכבי תל אביב, כן? זה לא
שני רגע, עוד לפני מכבי תל אביב, זה משחק החזרה של רותם חתואל, כל כך חיכה לו, 10 חודשים ללא שער, לשחקן התקפה הכי טוב של הפועל באר שבע בעונה שעברה. וראית כמה זה ריגש
אותו, כמה הוא חיכה לו,
נכון. אבל היה לו גם בישול, שער ובישול חשוב לציין.
שער ובישול, כן.
וזה אחרי שנגד נתניה הוא נכנס דקה 90 ונראה מאוד מאוד מתוסכל מכך. אולי סוף סוף הוא יהפוך להיות שחקן הרכב בהפועל באר שבע, וגם יראה שהוא יכול...
שמע, הוא לא נראה חד, הוא לא נראה טוב, אבל עוד פעם יכול להיות שבעקבות הסטטיסטיקה הוא גם ישפר את המשחק שלו.
יניב?
אני לא חושב שאפשר לשפוט כלום מהמשחק הזה, כלומר, כל עוד אין המשכיות. מצד אחד, אתם אומרים שגנח היה טוב, השפיע שינה, מצד שני, חתואל נבחר לשחקן המשחק, שניהם שחקים על אותה עמדה. שלא נדבר על אלמוג, שגם אמור להיות במשבצת הזאת פחות או יותר.
לא, אבל אלניב כאילו שם את גנח בצד ימין, שזה כביכול זה לא הצד שלו, וכל המחצית הראשונה דיברו על זה של הפועל באר שבע אין צד ימין, ומי שעורר את צד ימין.
ומי אמור להיות בצד ימין?
אז אולי זה גנח כרגע.
כן, אז ספר יישב על הספסל? אתה לא רואה את ספר יושב על הספסל?
אם איכשהו נראה, אני חושב שלא יקרה כלום.
חלש מאוד, חלש מאוד.
מותר לו משחק וחצי גם להיות חלש.
מה זה משחק וחצי? הוא כבר 4 משחקים. הוא לא חזר מהפגרה.
אני לא כל כך מסכים איתך. כל הקבוצה לא חזרה מהפגרה. קשה
לי
אותו
שכל הקבוצה גרועה. סבבה, אנחנו מדברים עכשיו עליו. לא, אבל אתה אומר הוא משחק וחצי, או מה אמרת חצי משחק? לא יודע. הוא חושך מצרים כבר 4 משחקים.
בסופו של דבר, אני לא חושב שחתואל עשה איזה משהו יוצא דופן במשחק. כלומר, חוץ משתי הנגיעות האלה, הגול והבישול, לא היה איזה משהו מיוחד שהוא עשה במשחק, אז אני לא יודע אם הוא חזר. מצד שני, אפשר לדבר גם על תורג'מן שסוף סוף הפקיע. יש המון שחקנים שאפשר להגיד עליהם סוף סוף, ומצד שני, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, זה משחק מול מכבי תל אביב, במקום משחק מול איזה הפועל ירושלים, שייתן לך קצת מומנטום וביטחון.
זהו, אני מזכיר, אלניב אמר כמה וכמה פעמים אחרי ההפסדים, שאנחנו צריכים איזה ניצחון אחד איכשהו, ואז הוא מאמין שהדברים יתחילו להסתדר, והאמירה הזאת תעמוד עכשיו מול מבחן המציאות הכי קשה שיש בליגת העל, מכבי תל אביב, ובואו לא נשכח, מכבי תל אביב זאת שלמעשה התחילה את המשבר של העונה הזאת, עם יריית הפתיחה של העונה הזאת, וואחד יריה הזאת הייתה, הפסד 6-1 בגביע הטוטו בטרנר, זה נראה כמו זיכרון רחוק, לפני 5 חודשים עברו, ואנחנו רק במחזור התשיעי של ליגת העל. אחרי המשחק אני מבטיח שדבר כזה לא יקרה שוב, דוגרי, וגם אחרי הניצחון למכבי פתח תקווה, מישהו יופתע אם יקרה שוב? אני לא אומר 6-1 בדיוק, אבל תבוסה כזאת? יפתיע אתכם?
לא רואה את הפועל באר שבע מובסת ככה עוד פעם. אני גם מצד שני, ראיתי את המשחק מול מכבי תל אביב, גם מכבי תל אביב לא הייתה גדולה אתמול, במזל הם ניצלו מתיקו, מה גם שהשער השני זה גם סוג של מזל ש...
אתה יודע, מזל של אלופים, ככה זוכרים
באליפות. כן, נתניה החמיץ הפנדל, בגדול.
מזל של אלופים.
ומצד שני, גם הם לא זכו ליותר מדי מצבים, גם השער הניצחון שלהם זה הפנדל שאתה יודע, רוב השחקנים לא נוגעים ככה ביד. זה לא איזה הצלת גול או משהו כזה.
מה אתה חושב, עדי? אתה תופתע? עדי, אתה איתנו?
כן, אני איתכם, אני לא שמעתי את השאלה.
אתה תופתע עם מכבי תל אביב שוב תביס?
לא אופתע מכל תוצאה שהיא. אני חושב שמכבי תל אביב, נכון לשלב הזה של החיים, היא קבוצה שטובה בלפחות 2 רמות מהפועל באר שבע. מצד שני, יש היסטוריה מעניינת למשחקים של מכבי תל אביב באר שבע, גם בעונות שבהן כל מיני סיראז' נאסר יתרו את ההרכב של באר שבע.
תאמין לי, הלוואי שהיה לנו איזה סיראז' נאסר עכשיו.
קודם כל הלוואי, האמת נכון. ודבר שני, אני חושב שזו עדיין תעלומה איזה קבוצה באמת יש לאליניב ברדה. לפעמים התחושה שלי שהוא עצמו לא יודע איזה קבוצה יש לו, וכשהוא בא ואומר את המשפט הזה, שיחקנו את הכדורגל שלנו, על מה הוא מדבר? אני באמת לא מצליח להבין. בעונה שעברה עוד הצלחתי, ידעת מי זו הפועל באר שבע, הבנת שיש איזושהי רוח עליינית כזו, אבל העונה, אני לא מצליח להבין מי זו הפועל באר שבע. אתה גם לא מצליח להבין מה ההיררכיה בקבוצה הזו. שוב, פרט לויטור ופוקו, מי באמת השחקנים שהם בנקר בהרכב?
בריירו, בעצם הוא לא היה בסגל.
בספסל באותה מידה.
בדיוק, בריירו, איך פתאום הוא לא בסגל, אתם מאמינים שזה מקצועי? אני לא חושב, לדעתי קרה איזה משהו איתו. איזה שתוללות
אחרי נתניה. עצם זה נגיד שטורג'מן פותח, או אלון אלמוג פותח, זה שחקנים שבאותה מידה יכלו לשבת על הספסל.
אלון אלמוג פותח אולי מהבודדים שפתחו בכל 4 המשחקים האלה, וזה רק בגלל שהוא הגיע כטייטל ממכבי תל אביב, כאילו זה הדבר היחיד שמקנה לו מקום בהרכב. אני חוזר שנייה אחורה למה שאמרת, מי זאת הפועל באר שבע, בשידור, כמה דקות לפני משחק, רואים שמראיינים את בן אילם, ואומרים לו, מה אתה מצפה במשחק? אז הוא אומר, אני מצפה לשחק את הכדור שלנו, שנלחץ את באר שבע גבוה. ווואלה, דקה וחצי אחרי זה, הם עושים לחץ גבוה ושמים לנו גול. אז כאילו, מה, בן אילם לא התבייש להגיד את זה לפני המשחק, ואלניב לא ידע את זה? הוא לא ידע שהם ילחצו אותנו? הרי זה בדיוק מה שנתניה עשו כשבן אילם היה מאמן שלהם. הכנה מאוד מאוד עזויה מבחינה מקצועית למשחק הזה.
מה רצית שיעשה? אז לחצו גבוה, סבבה.
צריך להתמודד עם זה ולא לקבל אחרי דקה וחצי גול מהנשק שהם אמרו שזה הנשק שלהם.
שהיה גם פאול.
אוקיי, אז זה היה גם פאול, אבל היו שופטים, והנה ראינו שופט שלא שורק לפאול.
חוץ מהמצב הזה, אתה זוכר עוד איזה שהוא מצב רציני של מכבי פתח תקווה?
היו להם הזדמנויות, כן. פחות מלבאר שבע, אבל בוא נגיד שעם יותר ריכוז הם יכלו לנצח, לעלות ל-2-0. זה בוודאות. שאלת השאלות. אליניב ימשיך בהרכב שהוא כביכול התקפי יותר, לא כביכול, גם ראינו אותו התקפי יותר, או שהוא יחזור לשיעמום של 3 קשרים במרכז השדה, 3 קשרים שלא מעורבים במשחק ההתקפה?
2.5.
ואגב, אל תשכח שאתה פתחת בעצם גם עם גורדנה, שהוא לא בדיוק קשר אחורי.
הוא לא גרזן.
הוא בשלב הזה של הקריירה, הוא לא פקטור בהתקפה. כאילו, בשלב הזה של...
אבל זה לא לפתוח עם אליאס ובררו לצורך העניין.
כן, אבל עדיין, הוא לא כובש ולא מבשל, אז כאילו, זה לא משנה. אז להפך, אולי פחות אגרסיבי, אז כאילו...
גורדנה...
לא טוב, נקודה. בוא נאמר ככה, כן? נכון לכרגע גורדנה לא טוב, נקודה, ואנחנו צריכים אותו טוב, לא משנה מה.
גורדנה לא טוב?
שבגלל שאין מישהו אחר שיותר טוב, אז אתה אומר, הוא עדיין צריך להמשיך שחק.
לא, אבל שי, אתה מסתכל על זה כבר פעם שלישית, אתה מהיר על זה שהוא לא מבשל ולא כובש. גורדנה, התפקיד שלו זה בכלל לא מצפים ממנו למספרים האלה. התפקיד שלו זה... זה שהוא מצפה לעצמו וזה שהיו רוצים לראות יותר, בסופו של דבר גורדנה הוא לא אמור להיות הגרזן, והוא גם לא אמור להיות זה שמפקיע ומבשל, הוא אמור להיות זה שמעביר מההגנה להתקפה, ומחלץ את באר שבע ממצבי לחץ, בוא נגיד ככה, שלוחצים עליה, שזה, הוא יודע להניע את הכדור על שטח קטן.
הפועל באר שבע שמתיימרת להיות קבוצה גדולה, ומה זה גדולה? להיאבק בצמרת, צריכה שהשחקן שלה בתפקיד של רוי גורדנה, ידע גם לעשות דברים בחלק ההתקפי, בדיוק כמו שרוי גורדנה היה לפני 10 שנים, אוקיי? לצערנו היום זה כבר לא אותו שחקן, וקשה לראות אותו נותן גול או מבשל
אבל
גול.
אבל גם שנה שעברה הוא לא נתן את המספרים האלה, ועדיין היה אחד המצוינים לכן, בליגה.
לכן אולי הפועל באר שבע לא לקחה אליפות, כי לא היה לה באמת איזה מישהו במרכז השדה, שגם יודע לתת מספרים. אני כל פעם אני אמרתי את זה, כאילו, פעם, ידעת שבכל רגע נתון, גם אוגו, רדי ואובן יכלו לכבוש או לבשל. כל אחד מהם.
לא רק.
היום, אין לך את זה.
גם בריירו שנה שעברה היית בטוח שיפקיע יותר שערים. היום אין לך כלום, אין לך מצבים
נאחים או פוקסים.
כן, היום גם אין לך את זה.
נכון.
אז בגלל זה אני אומר, אגב, המשפט הזה של אליאני וכדורגל שלנו, יש את המצבים האלה שאין לך איזשהו כישרון על בקבוצה. אין לך בוזגלו, אין לך מליקסון, אין לך וואקמה, ואין לך את ברדה השחקן. אבל יש לך איזושהי רוח, יש איזשהו תלכיד, ואת זה אני עדיין לא רואה בהפועל באר שבע. המשחק נגד מכבי תל אביב, בטח לאור הזיכרונות מהאחד של שההוא, הוא הזדמנות גדולה לעשות את התיקון.
אבל אם אתה אליאני ואתה ממשיך באותו הרכב, באותו סגנון, שאתה כן מוסיף אליאס נגיד במקום ספר, או
תורג'ו. שמה, אני חושב שבסוף, אני לא מאמר שאליאני יהיה מספיק נועז כדי לפתוח עם אותו תמהיל שהוא פתח כמו נגד מכבי פתח תקווה, אבל אני חושב שהבעיה פחות בזה, הבעיה היא יותר באמת ביום הנתון שהוא ימצא בו את השחקנים. וכאן אני ממשיך את מה שאמרתי קודם כדי לחדד, אם אתה תבין באמת שיש לך תלכיד של שחקנים שפתאום לא משנה מה יראו כמי שנותנים פייט למכבי תל אביב ולא בגלל איזה שהם, אתה יודע, איזשהו משחק מסוגנן שהם משחקים בו מתחילת העונה, אז עשינו את זה, אבל לא יודע, זה לא נראה שהפועל באר שבע נמצאת בנקודה הזו שלה, בכלל בכלל לא.
יניב? אתה הולך שוב על ההרכב הזה, או שאתה נזהר יותר?
לא, ברור שאתה לא יכול לפתוח במשחק הזה עם הרכב כזה, אבל אתה גם לא יכול לפתוח עם הרכב כמו שהיה לך מול חיפה או נתניה. כלומר, אתה בסופו של דבר, אתה לא יכול רק להגן, כי אתה תקבל שם.
אז בואו, ההבדל זה שלישיית הקישור, אז איזה שלישיית קישור אתה פותח?
לא, לא רק, ההבדל גם שאתה חייב יותר מהירות, כי אתה חייב לצאת להתקפות מתפרצות, חוץ מזה...
אין לנו מהירות.
יש לך, יש לך.
מי שחקן מהיר בהפועל באר שבע?
אילון אלמוג שחקן מהיר, ספר שחקן מהיר, יחסית.
זהו, הכל יחסי.
שוב, הכל עניין יחסי, אבל...
אני מזכיר, זאת קבוצה שהמאמן שלה טוען שפטרסון וקלימל היו מהירים, אז אתה יודע מה, זה יכול להיות גם שאלה שציינת
הם
מהירים.
שמע, הם היו מהירים, זה שלא שיחקת על התקפות מתפרצות זה כבר משהו אחר, גם חמד, אחד הנוקחים המצטיינים,
והפועל שחקו על הראש שלו. הם היו מהירים, כי אני חושב שבהחלט זה היה מהיר, העסקת מסקנות לגביהם. הייתה מהירה. מדי.
לא, לגבי קלימל אתה לא יכול להגיד שהייתה מהירה.
לא, אני חושב שמהר מאוד הוא כבר קוטלג כרכש לא מוצלח. זה מהר מאוד קרה. בסדר, זה לא עניינו כרגע, אבל שוב, רגע, אז אתה מדבר על מהירות, ומדבר על... אז איזה הרכב? רביעת ההגנה, נצא מנקודת הנחה, אותו דבר, בסדר?
או טיבי במקום אבו עביד הפצוע.
מה?
או שטיבי במקום אבו עביד הפצוע, כן?
כן, או שבריירו, נגיד.
או בריירו, כן.
ו...
פליטר ממשיך.
מי?
פליטר ממשיך.
אמרנו, רביעת הגנה סבבה.
אוקיי, שלישיית הקישור, אליאס בוודאות.
כן.
גורדנה בוודאות, פוקו בוודאות.
אוקיי.
אין לך אופציות אחרות.
אגרסיבי.
זה לא, שוב, אתה לא, לא יודע למה אתה רואה את זה אגרסיבי, שני קשרים אחוריים ושחקן 50-50.
לדעתי הם שלושה אחוריים.
אני לא מסכים איתך.
אוקיי.
אבל,
ומי מי השלישייה הקדמית?
טורג'מן.
נו.
אלמוג.
נו, וחתואל?
בספר.
לפני חתואל.
לפני חתואל.
שהוא המצטיין.
שוב, שתי פעולות הופכות אותו למצטיין.
זה שתי פעולות יותר מספר. כאילו, למה לספר מגיע לפתוח בהרכב? אמיתי, כאילו.
כי בניגוד למה שקרה במשחק מול מכבי פתח תקווה, חתואל לא מסוגל לייצר מצבים לאחרים. וגם במשחק...
לא מסוגל, למה? אתה לא זוכר את הבישולים שלו לתורג'מן נגד נתניה, וגם עכשיו הוא בישל לו.
מתפלג לו מדי פעם, גם מול מכבי פתח תקווה הוא היה יותר מדי עם הכדור.
ולמה אנחנו לא מדברים על גנח? זאת אומרת, אם שחקן כשגנח היה בהרכב לא היה טוב, הוא ירד לספסל. למה אם הוא עולה טוב מהספסל הוא לא עולה להרכב אחר כך?
כי זה לא אותו, הוא צריך להיות טוב כמה משחקים. הוא גם לפני זה הוא לא היה טוב כמה משחקים והוא לא ירד אוטומטית לספסל.
אבל למה חתואל נגיד קיבל כמה דקות נגד נתניה ואחרי זה כבר פתח.
יכול להיות שבאימונים הוא היה טוב והחליט, אבל...
אתה מאמין? שוב.
כן, למה לא?
טוב, בסדר.
אגב, גם בריירו, יכול להיות שהיה עליו אומס לפי ה-GPS, ולא בטוח שקרה משהו, ואליאניב החליט לעשות רוטציה.
נשמע לי מוזר, אבל בסדר.
למה? הנה, תראה, ניר ביטון בכלל לא היה בסגל, גם בגלל שה-GPS הראה.
אני לא עוקב אחרי מה שקורה מגע בתל אביב, בבאר שבע. אני יודע על באר שבע.
אגב, אם כבר מדברים על מכבי תל אביב, הם מגיעים בלי חצי הגנה.
שזה עוד יותר גורם לי לחשש.
מה, יואב זיו יפקיע עוד פעם?
כן, כמו בגמר גביע, או שהם באו בלי הגנה. מה שכן, זה יהיה משחק עם 5,000 אוהדים. וואלה, אני גאה בארגון האוהדים של הפועל באר שבע, שגם היה הארגון הראשון, לדעתי, שהציר שכל עוד לא כל הקהל יכול לחזור למגרשים, הם מבטרים על התענוג להשתתף במשחק. אמנם זה נגד האמרה, אלך אחרייך לכל מקום, אפילו עד הגיהנום, אבל יש לפעמים מקרים שהערכים מתנגשים, והם לא שמו את עצמם מעל האוהדים האחרים, לא אמרו, וואלה, אנחנו האולטרסאוט, אנחנו הארגון, אז קודם אנחנו, הם עשו להפך, הם אמרו, בסדר, תיכנסו אתם, אנחנו נחכה בחוץ. מה אתם חושבים על המהלך הזה?
קודם כל לא יהיו 5,000 מועדים.
לא, כך נקודת הנחה שגם המקורבים הם מועדים.
זהו, זה, בוא נגיד שלאועדים השאירו 4,050, שגם שם תיקח מקורבים, נגיד 3,000 מועדים.
לא, אני... גם המקורבים הם מועדים בדרך כלל.
אועדים של מישהו מסוים, לא בטוח של הקבוצה.
יכול להיות.
ברגע שהקבוצה תפטר את המאמן, כמה מקורבים יפסיקו להיות אוהדים של הקבוצה?
כן. אתה בעד זה? אתה שמח מזה? או ש...
לא, אני חושב שזה או הכל או כלום, כמו עם החטופים.
אבל אתה תגיע.
גם זה לא בטוח, לא בטוח שיש לי מקום עדיין.
אוקיי. אבל אם זה, כאילו, אבל אם תקבל מקום, אז... מה, אתה לא יכול להיות אחד המקורבים, יניב?
לא, שי. מה?
כן. טוב, עדי, מה אתה חושב?
אני לא כמוך מקבל כרטיסים ישירות מאלונה.
צודקים, צודקים, ברור שצודקים. כל הסיפור הזה עם ההגבלה המשונה הזו...
לא, היא לא משונה, יש כאילו איזשהו היגיון.
לא,
היא
משונה.
לא מוצא בזה היגיון. מה ההיגיון?
אם טרנר מעלה ויש אזעקה, איך כולם בורחים למרחב המוגן?
ו-5,000 בורחים סבבה? לא נראה.
כן, כי זה מחולק, נגיד... 1,000 בכל יציאה.
נגיד, אני משוכנע שאם יהיה בלגן בשעת משחק, יהיה בלגן, לא משנה.
רגע.
לא משנה אם יש 5,000 או 12,000.
כן, יש הבדל.
רגע, שנייה, שי, אבל אתה חייב לדייק. אם יש הזקה, ההנחיות הם לא בורחים, ההנחיות הם להוריד את הראש ולשים ידיים על הראש. אז אם לא בורחים ולא הולכים למקום מוגן, מה ההבדל בין 5,000 ל-10,000?
בואו נקווה שלא נעמוד במבחן הזה במעלה.
ואם לצורך העניין עכשיו יש במוצא שבת הפגנה בכיכר החטופים למען החטופים, אין יותר מ-5,000 אנשים שם?
לא, זה גם, יש הגבלה של 10,000, זה כאילו... זה לא קשור לכדורי או לא כדורי.
השם אפשר 10,000.
ההגבלה היא לא, אז ההגבלה היא עד 5,000, סליחה. או שזה יש עניין של שטח פתוח ולא שטח פתוח. אבל לא, אני כבר לא זוכר. אינני דובר פיקוד העורף.
בוא, סבבה.
מסביר
פיקוד העורף. בתור לא דובר פיקוד העורף, בוא נשאל אותך ככה. בטאג'בול, מחוץ לאצטדיון, אם יתאספו שם 2,000 אוהדים, זה בסדר כי זה לא מגודר?
אני לא יודע אם באמת יהיו שם 2,000, אבל בסדר, אני מבין מה שאתה אומר, אני מבין את ההיגיון, אין לי תשובות על השאלות האלה. אני בספק אם למישהו יש תשובות הגיוניות על השאלות האלה. יש עוד משהו שאתם רוצים להוסיף על הכדורגל? אגב, אני שומע את עצמי כפול, אם אתם יכולים לעזור לי בסוגיה.
מה השאלה?
יש משהו שאתה רוצה להוסיף על הכדורגל?
כן.
שוט.
אני חושב שכבר מיציתי את השאלה הזאת, אבל כבר עכשיו ראיתי שהפועל באר שבע עובדים על מתווה של פיצוי לאוהדים. אתה זוכר את זה?
כן, אתה מזכיר לנו את מה שקרה בקורונה, שלא בדיוק היה פיצוי.
כי הרי...
אבל רגע, הם טוענים שמי שנכנס למשחק הזה, משחק הבא תהיה לו קדימות. אבל
לא.
עדיין...
הפוך.
עדיין מגיע פיצוי. כי...
הפוך.
מי שלא נכנס.
מי שנכנס למשחק הזה, משחק הבא לא יוכל להיכנס.
כן. בסדר, אבל עדיין זה לא משנה, מגיע פיצוי גם על משחקים שנערכו ללא קהל, כאילו זה לא...
נכון. בסופו של דבר, אוהדים שילמו, כבר זו פעם שנייה בתוך כמה עונות, והם לא מקבלים תמורה לכסף. אז מה קורה?
תחשוב על מה קורה עם כל הכסף שאלונה השקיעה בעונה הזאת, והיא לא מקבלת תמורה בגלל הכסף. אבל בסדר.
היא לא קיבלה על יחזקאל ו...
לא, אבל אני מדבר על הכסף שהשקיעה בקבוצה, בעמדת התקציב. תשמע, אנשים גם מדברים על הכסף שהיא קיבלה מיחזקאל וספורי, בואו, הפועל באר שבע גם את העונה הזאת סיים בגירעון. אוקיי, אז כאילו... בואו לא נשכח את זה. טוב. אגב, מה שקורה בכדורסל נראה באמת הרבה יותר גרוע. ציפינו שהניצחון בשבוע שעבר נס ציונה, או לקראת הפרק, כאילו שדברנו בפרק הקודם על נס ציונה, אני הוציא את הקבוצה לדרך חדשה. אחר כך הגיע הפסד שאפשר כבר להגיד על הפועל פשוט שהוא די מתקבל על הדעת להפועל חולון, בחוץ 83-103, 20 הפרש, אבל אז לקבל גם 20 הפרש מקריית אתא בחוץ, 72-92, זה כבר ממש ממש מביך, מפחיד, מבהיל אפילו לגבי המשך העונה.
אבל בוא שי, ליגה שבה הפועל ירושלים חוטפת 40 מהפולה, אתה לא באמת יכול להתייחס אליה ברצינות.
סבבה, אבל יש יורדות, כל עוד לא נקבע אחרת, יש יורדות, ואתה כרגע במקום האחרון.
תראה, זה מדהיג מהזווית הזו של היורדות, אבל אני כן חושב ש... יש את העניין הזה בליגת הכדורסל, שהליגה קצת מתחילה בינואר או פברואר, בסופו של דבר, וקבוצות משנות סגלים באופן כל כך קיצוני, שאתה לא באמת יכול לדעת איזה סגל יהיה לבאר שבע.
אבל הפועל באר שבע כמועדון בליגת העל, אף פעם לא עשה שינוי בינואר, פתאום שינה את כל הקבוצה. זה לא קרה. זה חלק מה שמאפיין את המועדון, שבדרך כלל סגל שפותח את העונה, שינויים קלים, קוסמטיים נעשים בדרך, אבל לא משמעותיים. ויש מצב שהפועל באר שבע צריכה בפעם הראשונה מה שהיא בליגת העל.
שחקן משמעותי אחד עושה הבדל בכדורסל הרבה יותר מכדורגל.
קטע שגם כל שאר הקבוצות החלשות בטח בונות על זה, אתה יודע, זה לא רק...
אתה עדיין בפתיחת העונה. כן, אבל... גם אם תעשה שינויים עכשיו... אתה
מנצחון אחד בחמישה משחקים, זה... אתם זוכרים מה היו ציפיות.
נכון, אבל גם אם תעשה שינוי עכשיו, זה עדיין פתיחת עונה. גם אם באר שבע לא רגילה לעשות שינויים.
טוב. הלוואי שאתם צודקים ולא אני, הלוואי. תגידו, יניב, מה קורה באימורים? אני מאמר שאייל עדיין מקום אחרון עם 4 נקודות.
אני חושב שנוריד אותו מהזה, לא?
כן, זהו, הוא זכאי. אז הוא ירד ליגה ומעמדנו כבר לא בסכנה.
הוא ירד ליגה וניצח בעצם, כי זאת המטרה שלו.
כן. טוב.
אני 13, אתה 11, עדי 9.
אתה רוצה לפרט ממה, איך הגיעו הנקודות?
אתה חושב שאני זוכר עכשיו?
גדול עליך. טוב, יום רביעי בטרנר, מכבי תל אביב. אני אומר 3-1 למכבי תל אביב.
1-1.
עדי? אייל פה איתנו, רושם?
סתם בשביל השונות, אני אלך על 3-2 לבאר שבע.
כן, הזכרת מקרים בעבר שהיו, קרו דברים כאלה.
נכון.
לפי הסדר הכרונולוגי, המשחק הבא שיעניין אותנו יום אחרי זה, יום חמישי, 6:30, בקונחייה נגד בני אלת. אני אומר ניצחון בינוני.
הפסד בינוני.
עדי?
הפסד קטן.
ושבת, 7:30, מוצאי שבת בטדי. נגד ביתר ירושלים, אני אומר 1-1.
3-0
באר שבע. שנייה, יניב כמה?
2-0 באר שבע.
עדי?
3-0 באר שבע.
3-0. יאללה, תודה רבה לכם חברים, שיהיו לנו ימים טובים יותר, שנוכל לדבר על כדורגל בראש שקט.